שלום לכולם. השיעור שלנו עוסק היום בשאלה של התאריך, מתי הוקם המשכן, בכף ג' באדר או באלף בניסן. אני דווקא אתחיל מהמקורות המאוחרים, כלומר, מה זה מאוחרים? דווקא אני אתחיל ממקורות חז"ל ואז אני אחזור אל המקרא. קודם כל, שמהלכו של השיעור הוא כדלקמן, זאת אומרת, אנחנו נתחיל ממקורות חז"ל ונזהה שבתוך חז"ל יש מחלוקת בשאלה מתי הוקם המשכן. יש שיטה שסוברת שזה בכף ג' באדר, ויש שיטה הסוברת שזה באלף בניסן. אז קודם כל נזהה את המחלוקת בחז"ל. אחר כך נשאל את השאלה מה יסודות המחלוקת הזו של חז"ל במקראות. כלומר, מה גרם לחז"ל לחלוק בשאלה הזו. זה בעצם יהיה החלק השני של השיעור. ואילו החלק השלישי של השיעור יעסוק בשאלה האם המקרא לפי פשוטו ניתן להכריע ממנו כאחת משתי השיטות. זה בעצם, לשיעור צריכים להיות, אם כן, שלושה חלקים. אז בואו נתחיל ממקורות חז"ל. קודם כל נזהה שקיימת מחלוקת כזו בחז"ל. אני מתחיל, אם כן, בספרות התנאים, במדרש ההלכה לספר ויקרא, בספרה, במכילתא דמילואים שמשולבת בתוך הספרה. זה לא חלק אינטגרלי של הספרה. זה לא הסוגיה שעומדת על הפרק היום, לעסוק במעמדה של מכילתא דמילואים בתוך הספרה. זה לא חלק אינטגרלי של הספרה, זה חלק שנספח לספרה בשלב מסוים בימי הביניים. אבל הוא מודפס היום בדפוסי הספרה כחלק מן הספרה, למרות שהוא חלק שהובא אליה בעצם מבחוץ. נאמר כך, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואיכם. זה פסוק שהובא מתוך פרשת שבעת ימי המילואים, שנמצאת בפרשת צו בספר ויקרא. וכך נאמר שם בספרה, מכאן אמרו ב-23 באדר קרבו המילואים, ב-23 ושבעה הרי 30, כי ימי המילואים הם 7 ימים, אז לכן 23 ו-7 הרי 30, ב-1 בניסן שלמו המילואים, כן? אז מי כף ג', אם כף ג' הוא הראשון, אז תספרו 7, תראו שתגיעו ל... אין לי שתי ידיים, מה אני אעשה? טוב. כף ג', כף ד', כף ה', כף ו', כף ז', כף ח', כף ט', נכון? זה 23 ו-7, אז לא בדיוק הרי 30, אלא הדרשן התכוון לומר על דרך כאילו 23 ועוד 7, אבל בעצם זה הכוונה שזה 23 כשהראשון הוא הראשון לשבעה, והיום ה-30 בעצם הוא כבר א' בניסן, הוא בעצם היום השמיני. הוא פרשת ויהי ביום השמיני נאמרה בעצם באלף בניסן, כן? ועכשיו מוסיף הדרשן ואומר שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן בכל בוקר ובוקר ומקריב קורבנותיו עליו ומפרקו. לשמיני העמידו ולא פרקו. רבי יוסף ברבי יהודה אומר אף בשמיני העמידו ופרקו. עכשיו מוסיף הדרשן עוד דבר. הוא אומר בכף ג' באדר הוקם המשכן, אבל כל יום ויום משבעת ימי המילואים, מכף ג' ועד סוף ימי המילואים, היה משה מדי יום מפרק ומרכיב את המשכן. אנחנו עוד ננסה להבין מהיכן צמח הרעיון, היום אוהבים להשתמש במילה הזוי, פשוט רעיון הזוי. כאן זה לא בשימוש העממי המופרז במילה הזו, באמת, פשוט רעיון הזוי. כן? שמשה מפרק ומרכיב את המשכן מדי יום. כן? הכל מתחיל בכף ג' באדר, והוא מרכיב ומפרק מדי יום. טוב, אנחנו לא נקרא את כל המקורות, אני רק אעבור עליהם במהירות, רק כדי שתיווכחו, אנא ברשותכם, כן? רק כדי שתיווכחו שזו אגב דרך המלך של חז"ל, השיטה הזו. זאת אומרת, היא השיטה הרווחת, המצויה. הנה זה גם נמצא בעוד חיבור תנאי, סדר עולם רבה. מתי התחילו מילואים? ב-23 באדר, ואחד בניסן בו שלמו. כל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן, וכל בוקר ובוקר מקריב קורבנותם עליו, ופרקו, ובשמיני העמידו ועוד לא פרקו. רבי יוסף ורבי יהודה אומר, אף בשמיני פרקו. כן. וכן שוב, במקום אחר, במכילתא דמילואים, ויהי ביום השמיני, במדרשו של הפסוק, כבר אנחנו רואים למדרש של פסוק אחר, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, הנה יש דרשה בספרה על הפסוק ויהי ביום השמיני. מה נאמר ויהי ביום השמיני? זה אחד מן הכתובים הצריכים לדרש. כאן נאמר ויהי ביום השמיני. איני יודע אם שמיני למניין, כלומר אני לא יודע אם זה שמיני למניין שבעת הימים, או שמיני או לראש חודש, כלומר האם זה חטא בניסן, זה שמיני לראש חודש, כלומר זה חטא בניסן או שמיני לשבעת ימי המילואים, האם זה במילים פשוטות, האם זה א' בניסן או שזה חטא בניסן, כן? כשהוא אומר כי שבעת ימים ימלא את ידכם בסוף פרשת צו, ויהי ביום השמיני בראש פרשת שמיני, כלומר ברצף, יחסית ברצף, הווה, כלומר הווה אומר, מכאן אתה יכול להסיק, הווה שמיני למניין ולא שמיני לראש חודש. אז זה שמיני לשבעת הימים ולא שמיני לראש חודש, כלומר זה לא חטא בניסן אלא זה א' בניסן. והנה מכאן אנחנו עוברים אל המאמר המפורסם, אותו היום נטל 10 עטרות, אותו היום אחד בניסן נטל 10 עטרות, ראשון לנשיאים, עוד נידרש לעניין הזה, שם הקריב הנשיא ביום הראשון נחשון בן עמינדב, ראשון לירידת האש, ביום השמיני ירדה האש מן השמיים ואכלה את הקורבנות, ראשון להקמת המשכן, זאת אומרת ראשון להקמת המשכן, ביום הזה הוקם המשכן, כנראה הכוונה הקמה קבועה, כמו שנאמר, נכון? הרי בכל הימים הראשונים היה מוקם ומפורק, ואילו כאן הוא הוקם ולא פורק עוד, כן? ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לשכון בישראל, ראשון לברך את ישראל, ועכשיו הכי חשוב, ראשון לראשי חודשים, למי שעוד היה לו ספק, כן? ראשון לראשי חודשים, זה א' בניסן. אפילו בהמשך פרשת שמיני בספרה, כן? נאמר שם, כולנו זוכרים, ואת צעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, כך נאמר בפרשת שמיני, מיד אחרי מות בני אהרון, כן? ואת צעיר החטאת דרוש 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 דרש משה והנה שורף. שעיר זה שעיר של נחשון, השעיר דורשים החכמים זה שעיר נחשון בן עמינדב, השעיר מימי חנוכת הנשיאים. חטאת זו חטאת יום השמיני, דרש משה זה שעיר של ראש חודש, למי שהיה ספק, היום השמיני בעיני חכמים הוא יום ראש חודש ניסן, וזה עקיב לגמרי בספרות חז"ל, כמעט בכל המקורות כולם, גם בספרי במדבר, מקור מספר 5, מקוצר הזמן, בואו נדלג עליו, הוא דומה מאוד 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 למקור מספר 1. עד כאן נראה הדבר שבאמת לכאורה בחז"ל יש עמדה אחידה, שהמשכן הוא כאן בכף ג', היום השמיני הוא א' בניסן, ובכל יום ויום הוא מרכיב ומפרק את המשכן. מקורות אחרים הם מקורות מספר 6 ו-7, שמהם ניכר שגם בחז"ל עצמם היו שיטות אחרות. שימו לב, על הפרשה של פסח שני, נאמר כך בספרי במדבר, ויהי אנשים, מקור מספר 6, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. היו אנשים שלא יכולים היו לעשות את הפסח ביום י"ד בניסן, בשנה השנייה, לא יכולים היו לעשות את הפסח. ויהי אנשים, שואל הדרשן, מי היו? נטייה מדרשית ידועה, נטיית הפרסונליזציה, כן? כתוב אנשים סתם, רוצים לזהות חכמים במדרשם, מי אלה האנשים האלה? כן, מי היו? טוב, נושאי ארונו של יוסף היו, דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, אלה נושאי ארונו של יוסף. הם כל הזמן, הרי את עצמות יוסף צריך, כל הזמן מישהו צריך לקחת אותם, אין ברירה. אלה שלוקחים אותם, תמיד לעולם יהיו טמאים, יהיו טמאי מת. אלה האנשים אשר היו, נשאו את ארונו של יוסף, ולא יכולים היו לעשות הפסח ביום ההוא. כן?
כמה ישמעים בחודש אחרי?
לא, אבל יכולים אחרים להחליף אותם, אחרים יישאו את ארונו של יוסף, לא חייבים להיות אותם נושאי ארון. אבל תמיד יהיה מישהו שנשא את הארון והוא טמא מת ואינו יכול. יכול להיות, יכול להיות. בואו נניח עכשיו לשאלות. מכל מקום אומר נושאי ארונו של יוסף היו. רבי עקיבא אומר, תשימו לב, שני ראשי האסכולות המדרשיות, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, חלוקים בדבר. רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן היו שניתמו לנדב ואביהו. רבי עקיבא מחדש חידוש גדול, מי אלה? מישאל ואל צפן, שלמי הם נטמעו? לנדב ואביהו. כן? מה זאת אומרת? בואו נעשה רגע חשבון של תאריכים כדי להבין מה קרה כאן. אם ביום י' אתה אומר, אם אתה אומר שביום י' מישאל ואל צפן, שצובו על ידי משה להיכנס אל הקודש ולשאת את נדב ואביהו המתים בחותונותם, כמו שנאמר. כן? עכשיו, אילו היום השמיני הוא ראש חודש, יכולים היו להיטהר מזמן. אם הם הוציאו את גופותיהם של נדב ואביהו ביום ראש חודש, מה הבעיה שלהם להקריב את הפסח ביום י' ד'? יש די ימים כדי להיטהר. כן? רגע, 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 אנא, אני מבקש את סליחת כל היושבים, פשוט השיעור, יש לנו 65 דקות לשיעור הזה, וחמות היושבים כאן היא בערך כמספר הדקות, אז אני ממש מבקש, מתנצל ומבקש את סליחת כולם, אני נקציב זמן קצוב לשאלות, אבל לא תהיה אפשרות לשאול באופן רציף ושוטף, לא חלילה כי אני לא מאפשר, אלא הזמן לא מאפשר, לא, זה לא אני, זה הזמן, כן, זה לי אין. לי אין קשר לעניין הזה, השעון, הייתי שמח לעצור את השעון, אבל זה לא הולך. כן. טוב, אז מישאל ואל צפן היו שנטמו לנדב ואביהו. טוב, בואו ננסה רק להבין את המדרש הזה בצורה קצת יותר מעמיקה, כי יש כאן מאמר של רבי יצחק, מיד אחרי מאמרו של רבי עקיבא. רבי יצחק אומר, אין צריך. הוא לא מקבל את המדרש הזה. אם נושאי ארונו של יוסף היו, אם נושאי ארונו של יוסף, יכולים היו להיטהר, הוא בעצם שולל את שתי הדעות שנאמרו לפני כן לכאורה. אם אתה אומר שזה נושאי ארונו של יוסף, יכולים היו להיטהר, אולי הוא מתכוון למה שנשאל כאן, כן, יכולים היו להיטהר. ואם מישאל ואל צפן היו, יכולים להיטהר. כלומר, רבי יצחק בעצם מה, משקף כאן בעצם דעה, שהיום השמיני הוא איזה יום? הוא ראש חודש, וכיוון שזה ראש חודש, זאת אומרת, יכולים היו להיטהר. כן? כלומר, הוא מקשה על רבי עקיבא בהתאם להנחה שלו עצמו, שהיום השמיני הוא ראש חודש. כן? אז הוא אומר, אם מישאל ואל צפן היו יכולים להיטהר. ומי היו? למת מצווה נטמו. היה איזה מת מצווה, לא הייתה ברירה, ומת מצווה זו מצווה חשובה, ולכן, מה לעשות? נטמעו לאונסה. היה מת מצווה, נטמעו לאונסה. שנאמר, בואו רגע ננסה להתרכז כאן עכשיו. אם אנחנו אומרים עכשיו שנאמר, זה נראה כמו המשך דברי רבי יצחק, נכון? שנאמר, זאת אומרת עכשיו מביאים ראיה לדברי רבי יצחק. שנאמר, ולא יחלו לעשות הפסח ביום ההוא. האנשים הטמאים לא יכולים היו לעשות הפסח ביום ההוא, ביום י' ד'. ביום ההוא לא היו יכולים לעשות. יכולים הם לעשות ביום שלאחריו. אם הפסח היה יכול להיות מוקרב בתתוו, הם יכולים היו לעשות. כלומר, היום הזה המסוים י' זה היום שהם לא יכולים לעשות בו. אבל יום למחרת כבר היו יכולים לעשות. כן? ביום ההוא לא היו יכולים לעשות. יכולים הם לעשות ביום שלאחריו. נמצאנו למדין שחל שביעי שלהן, להיות ערב הפסח. היום השביעי לטומאת המת חל ביום י' ולכן לא יכולים היו לעשות הפסח ביום ההוא. את המאמר הזה אי אפשר לקרוא כהווייתו. אי אפשר. הרי רבי יצחק אמר שאם הם מישאל ואל צפן יכולים היו להיטהר. אבל הראיה שהוא מביא מן הפסוק היא נגד דברי עצמו. כי הוא אומר שביום י' לא יכולים היו להיטהר כי הוא שביעי לטומאת המת. מה היחס אם כן בין היחידה הזאת של שנאמר לבין דבריו של רבי יצחק? שימו לב, ככל הנראה אין ברירה. אלא לומר שדברי רבי יצחק הוגנבו לתוך המאמר התנאי הזה. מעשה ידי אורך. כלומר, השנאמר הוא המשך דברי רבי עקיבא. הוא לא המשך דברי רבי יצחק. שתקראו את זה יחד עם דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן היו שנטמו לנדב ואביהו שנאמר, ולא יחלו לעשות הפסח ביום ההוא. ביום ההוא לא היו יכולים לעשות, יכולים הם לעשות ביום שלאחריו. נמצאנו למדין שחל שביעי שלהן להיות ערב הפסח. הנה אפשר לקרוא את הראיה בצמידות מלאה וחלקה לגמרי לדבריו של רבי עקיבא, ואם כן קשה מאוד שלא להבחין שמה שקרה כאן זו פשוט הגנבה, מעשה ידי עריכה של דברי רבי יצחק. עכשיו מה הדבר הזה כמובן גרם? הדבר הזה כמובן גרם לכך שבמקום שהראיה תשמע לכאורה כאילו היא תומכת בעמדת רבי עקיבא, היא נראית עכשיו כאילו היא תומכת באיזו עמדה? בעמדתו של רבי יצחק. מה שאומר, הצלחנו להוכיח שני דברים. א', הצלחנו להוכיח שהיו בחזל מי שחשבו, זה רבי עקיבא בכבודו ועצמו, לא מישהו שולי, שחשבו שבעצם המשכן הוקם באלף בניסן, והיום השמיני הוא חט בניסן. זה רבי עקיבא. ולכן מישאל ואל צפן שנטמעו ביום שמונה בניסן, חל שביעי שלהן להיות ערב הפסח, ולא יכולים היו להקריב קורבן פסח. ויחד עם זאת נמצאנו למדים, שיש בספרות חז"ל מי שמנסה להסתיר את העמדה הזו, והוא משלב בתוך ראייתו, הרי רבי עקיבא מביא ראייה מדרשית מרשימה, היא לא לפי הפשט, זה לא משנה, אבל הראייה כראייה מדרשית היא ראייה מרשימה. ברגע שאני חוצץ בין דברי רבי עקיבא על ידי מאמרו של רבי יצחק, אני בעצם מנתק את דברי רבי עקיבא מן הראייה המדרשית, דבריו הופכים להיות נטולי ראייה מדרשית, והראייה המדרשית נראית כביכול תומכת בעמדת רבי יצחק, ומיישרת גם את המאמר הזה לפי הקו הדומיננטי שבספרות חז"ל, שהמשכן הוקם בחף ג' והיום השמיני הוא א' וכו'. ככה זה נראה. הדבר הזה אגב מתאשר גם ממקור מספר 7, כדי לא להטריח עליכם, משום שימי העיון האלה הם לא בתורה שבעל פה אלא בתנ"ך, אני לא מכביר עליכם יותר מדי, אבל מי שיעיין במקור מספר 7 וישווה את כל כתבי היד של התלמוד שם, יראה שהבלגן חוגג גם בהם, ולכן כתבתי במפורש שאני מצטט כאן מתוך כתבי יד מזרחיים מסוימים מאוד את המאמר הנמצא במסכת סוכה בבבלי. כך מופיע, והיא אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, נושאי ארונו של יוסף היו, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן היו, שחל שביעי שלהן להיות בערב הפסח, שנאמר ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ביום ההוא הם יכולים לעשות, ולמחר יכולים לעשות. נמצאנו למדים שבבבלי סוכר אך ורק לפי המסורות המזרחיות, שנויה הברייתא, שנויה הדרשה הזאת באופן ממש מקורי, באופן שהראיה תומכת בעמדת רבי עקיבא, שלדעתו המשכן הוקם ביום אחד בניסן, והיום השמיני היה בחט בניסן, ועל כן מישאל ואל צפן שנטמעו טומאת מת לנדב ואביהו, יום י"ד שלהם היה שביעי למניין הטומאה, ואין הם יכולים להקריב את הפסח בין הארבעים של יום י"ד, כי מה לעשות, לא תמו שבעת ימי הטומאה, אין מה לעשות. נמצאנו למדים אם כן שבחז"ל יש מחלוקת, ושהשיטה הדומיננטית בחז"ל היא כף ג', השמיני הוא א', השמיני הוא ראש חודש, ושיש מי שמנסה ליישר גם דעות חריגות לפי השיטה הדומיננטית. כל זה מה שעולה מתוך התמונה הזו. מה הרקע המקראי למחלוקת הזו? טוב, אז אתם רואים שאני מגיע כבר אל מה שאני קורא כאן בחלק השני, יסודות הדרשות במקרא. אז בואו עכשיו נתחיל קצת לפתוח תנ"ך, לא נקרא פסוקים באופן מלא ורציף, כי אנחנו עוסקים כאן באמת בפרקים שלמים, נקרא תוך דילוג, אבל לפחות ננסה להבין מה התמונה המקראית שהיא מהווה את היסוד למחלוקת הזו. נתחיל בספר שמות. אחרי שנצטוו על הקמת המשכן, מגיעה פרשת תצווה, כמובן המשכן וכמובן בגדי הכהונה וכולי, נאמר כך בפרק כ"ט פסוק א', אני בשמות פרק כ"ט פסוק א'. אם אתם זורמים איתנו בדף שלנו, אנחנו בעצם בעיון מספר 8 שבדף שלנו, מה שאני מכנה אותו כאן המהלך האחד, פרטיו ומשמעותו. הוא הולך כפי שתכף נראה, שמות כ"ט, ויקרא ח', ויקרא ט' י', תכף נבין מה בעצם משמעותו של מה שאני מכנה כאן המהלך האחד. בואו נקרא כמה פסוקים. פרק כ"ט פסוק א', אנחנו בשמות כ"ט א', וזה הדבר. אשר תעשה להם לקדש, מי זה להם? אשר תעשה להם, למי זה להם? לכהנים, שיהיה ברור, זה חשוב הדבר הזה, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם, את הכהנים, לכהן לי. לכך, פר אחד בן בקר, ואלים שיניים תמימים, ולחם מצות, וכולי. אני מדלג לפסוק ד', ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, ולקחת את הבגדים, והלבשת את אהרון את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן, ואפדת לו בחשב האפוד. ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על המצנפת, ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו, ומשחת אותו, ואת בניו תקריב, והלבשתם כותונות, וחגרת אותם אבנת אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות. ולמה יביא כל הדבר הזה? והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילתה יד אהרון ויד בניו. כלומר, מה פשר המושג ומילתה יד אהרון ויד בניו? תמלא ידיהם לכהונה. כלומר, מילוי הידיים הוא בעצם מושג מטאפורי שעניינו הטלת התפקיד או קידושם לתפקיד. מעכשיו ידיהם מלאות. במה מלאות? בתפקיד. הם ממונים. יש על ידיהם תפקיד. זה קידושם לכהונתם. נמצאנו אומרים ששבעת ימי המילואים הם... מה ממלאים בשבעת ימי המילואים? מה הם הממולאים של ימי המילואים? התשובה מאוד מאוד פשוטה, הממולאים של ימי המילואים זה ידי הכהנים. הם הממולאים. במה ממלאים? בכהונה. שיהיה ברור, זה המושג מילואים. ממלאים את ידי הכהנים. במה? בכהונה. זה המושג ימי מילואים. ומילתה יד אהרון ויד בניו. אני לא אקרא הכל מקוצר הזמן. בואו נדלג לפסוק כפתט. כן, אני נוותר על כל מה שבאמצע, למרות שהיה לנו גם באמצע אל מילואים, שיש לו אולי תפקיד מיוחד באופן חורג מאשר שאר הקורבנות, אבל לא זה המקום להאריך בזה. כל אחד יכול לקרוא את סדר הקורבנות של ימי המילואים אחר כך בעצמו. יש גם אל מילואים שכנראה יש לו תפקיד, כפי שאנחנו אומרים, תפקיד ייחודי בעניין הזה של מילוי ידי הכהנים. ובגדי הקודש, אני בפסוק כפתט, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושחיו הם ולמלבם את ידם. שוב, מילוי ידי הכהנים, שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש, מה שאומר ככל הנראה שזה משהו, כך מקדשים כהנים, על ידי ששבעת ימים מלבישים אותה הלבשת הבגדים, דרך אגב זה דבר ידוע בתקסים, אני לא נכנס לתורת התקסים, אבל הדבר הזה שטקס מינוי, טקס מינוי בנון, כן? הוא כרוך בין השאר בהלבשה בבגדים רשמיים של אותו תפקיד, זה דבר מוכר, הנה זה גם כאן, כן? וזה עורך שבעה ימים, ואז הוא ממונה לתפקידו על ידי הלבישה הזו, ההלבשה הזו בבגדים, ממנה אותו לתפקיד. אני בפסוק למדה, ועשית לאהרון ולבניו ככה ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא ידם. המושג הזה, מילוי ידיים, חוזר. זהו, זה מה שנאמר פה בשבעת ימי המילואים. נמצאנו אומרים ששבעת ימי המילואים הם שבעת ימי מילואים שבהם ממלאים את ידי הכהנים לכהונתם. כן. אנחנו כבר מבינים במידה רבה מאוד שהתורה לא מתארת כאן חנוכת משכן. אני מקווה שכבר אני קצת מקדים את המאוחר. אין כל כך מה להקדים. כל השיעור הזה הוא כולו, הוא ההקדמה, הוא האיחור. זה לא שיש כאן איזה קורס שנתי ונקדים את המאוחר. כן, אני כבר צריך להגיד, כבר את הסוף, אני צריך להתחיל מהסוף. כן. אז זה, 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 זה קידוש הכהנים, מה שמתואר. לכן זה גם צמוד לפרשת תצווה שבה נצטווה משה על בגדי הכהונה. כלומר, זה לא, כמו שאמרתי קודם, שפשוט לאחר הציווי על המשכן ועל הכהנים וכולי, באה פרשת הציווי על שבעת ימי המילואים. אלא זה נכון, לא נכון, אבל צריך להיות ממוקד עוד יותר. זה קשור מאוד דווקא לפרשת תצווה, שבה היה הציווי על בגדי כהונה. כי התהליך הזה הוא תהליך קידושם של הכהנים. זה העיקר שבתהליך הזה. והם מקודשים לעבודתם משך שבעה ימים. איפה הפרשה הזו ממשיכה? התשובה היא ממשיכה בפרשה שמתארת את הביצוע. כמו שהפרשה הזו היא פרשה של ציווי, יש לה אחות בספר ויקרא, והיא פרשת הביצוע. בין הציווי לבין הביצוע אין התאמה של 100%, אין התאמה מלאה, אבל אני כבר אומר מראש שלא זה הנושא שבו אני הולך לעסוק. כלומר, אינני בא להתמודד עכשיו עם השונויות הדקות שבין פרשת הציווי לבין פרשת הביצוע. אבל ככלל, הדברים בוודאי נכונים, יש התאמה של 90-95%, ממש התאמה מילולית בין פרשת הציווי לבין פרשת הביצוע, כך שדי ברור שאת הפרשה של הביצוע צריך אמורים לקרוא מבחינה כרונולוגית אחריה, היא מהווה סוג של השלמה למה שנמצא בפרשת הציווי. אז בואו נמשיך, הנה אתם רואים כאן במספר 8 כתבתי שמות כ"ט, זה ממשיך בויקרא ח'. מה כתוב בויקרא ח'? אז בויקרא ח' נאמר כך, וידבר אדוני אל משה לאמור, אני בפרשת צו בויקרא בפרק ח', וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פרח התת ואת שני האלים ואת סל המצות ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. והנה באמת בפסוק ו', זה בדיוק מה שמשה עושה, מה שהוא צובה בשמות כ"ט. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, ויתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויאפוד לו בו, וישם עליו את החושן, ויתן אל החושן את האורים ואת התומים, וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה, וכולי, כן. והוא גם מקריב את בני אהרון בפסוק יוד ג', ויקרב משה את בני אהרון וילבישם כותונות ויחגור אותם אבנת ויחבוש להם מגבעות כאשר ציווה אדוני את משה. ועכשיו הוא מתחיל בסדר, בסדר הקורבנות, גם כאן יש בעצם אל מילואים, והנה אני עובר מדלג אל פסוק למד, ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרון על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, ויקדש את אהרון את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו, וכולי. ופסוק למד ג', כלומר מזים על הכהנים, זה אולי המכה בפטיש של קידושם, ומפתח, אני עובר לפסוק למד ג', ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואיכם, כן? זה משחק לשוני, עד יום מלות ימי המילואים. עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה אדוני לעשות, לכפר עליכם. ופתח אוהל מועד, תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן צוויתי. אוקיי, אז שבעה ימי מילואים הם שבעת ימים שבהם מקדשים את הכהנים לתפקידם. זה ימים של קידוש, בעיקרם ימים של קידוש הכהנים. מכאן עולה גם בצורה ברורה משהו שכבר מעורר מתח חמור לעומת מה שקראנו בחז"ל. נאמר כאן שאהרון ובניו אמורים לשבת פתח אוהל מועד יומם ולילה שבעת ימים. זאת אומרת, עכשיו אני מבין שאם משה מרכיב ומפרק מדי יום, אז אין ממש פתח שאפשר לשבת בו, כן? אלא צריך שהם ישבו ליד הפתח ואז זה יפורק. ואז הם לא עשו כלום, הם פשוט יושבים שם, אבל אין כבר פתח, כן? משהו מן הסוג הזה. שזה דבר שכמובן זר לגמרי לפשט המקרא, קשה לחשוב שהמקרא התכוון לדבר כזה, מה שמיד מעורר שאלה גדולה על דבר היחס שבין המדרש לבין הפשט בשאלה הזו, התעקשותם של חכמים לדבר על פירוק והרכבה מדי יום, נראה תמוע ביותר לאחר שקוראים את הפסוק, לאחר שקוראים את הפסוק הזה. טוב, תכף ננסה להתמודד עם הבעיה הזו. טוב, אחרי שמות כ"ט ויקרא ח', אני מדבר על ויקרא ט' יוד. למה אני ממשיך בויקרא ט' יוד? כי אמנם ויקרא ט' יוד הוא מהווה סוג של הפתעה. למה זה סוג של הפתעה? כי פתאום אנחנו פותחים ויהי ביום השמיני. אבל התורה לא הודיעה שצריך 8 ימים, היא דיברה על כל הזמן על 7 ימים. זאת אומרת, על כורחנו כבר כאן אני אמור להיות מופתע. כלומר, כשאני מדבר כאן על מהלך אחד, אני לא מדבר בהכרח על מהלך הרמוני רציף לגמרי, ישר, בלי שברים. אני מתכוון לומר שזה מהלך אחד, אבל אני לא אומר שבין חוליותיו אין שברים. אבל הוא מהלך אחד. היה כאן שמות כפתת, אחרי שמות כפתת היה ויקרא חטא, התעלמתי מן ההבדלים שבין ויקרא חטא לבין שמות כפתת, כן, זה, ועכשיו אני מגיע אל, אל היום השמיני, פרקים ט' ויום, שגם זה יוצר משהו מסוים של שבר, אבל מכל מקום הקורא אמור לקרוא את זה ברצף. זאת אומרת, אמנם אלה חוליות נפרדות, אבל אני אמור לקרוא אותן בסופו של דבר ברצף. כן? כי היום השמיני הוא ממשיך את שבעת הימים, אבל יחד עם זה אי אפשר שלא להודות שיש בו ממד של הפתעה מוחלטת, כי הרי הודיעו לנו כבר לפני כן שימי המילואים הם שבעה וזה יקדש את הכהנים. אז הייתי מצפה עכשיו לומר, ויקדשו אהרון ובניו וירונו כל העם ולא יודע מה, וישירו שירים וישתחוו ויודו ולא יודע מה. אוקיי, בסדר, אבל לא נאמר, אלא פתאום, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולת תמימים ואקרב לפני השם, וכולי. ואז בפסוק ד' הוא מודיע, ושור ואיל לשלמים לזבוח לפני אדוני ומנחה בלולב השמן, כי היום אדוני נראה עליכם. היום זה לא חלק משבעת ימי המילואים, היום זה יום הראות השם, יום הראות האל. זה יקרה ביום הזה. באמת פרשת שמיני לא משתמשת במונח מילואים. המילואים הסתיימו. לאחר המילואים יש יום שמיני הנוסף עליהם. מה ייחודו של היום הזה? הוא יום הראות האל. איך ייראה האל? אז אני מדלג קצת. בקוצר הזמן אני מדלג. מה קרה? איפה אני? פסוק כף ג' בואו אולי כף ב' בסדר, אחרי סדר הקורבנות. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני אל כל העם. איך נראה כבוד השם אל כל העם? ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. ומזה מתגלגל אחר כך שבני אהרון עשו מה שעשו, ומזה אני עכשיו בשלב הזה מתעלם, וגם בהמשכו של השיעור אני לא מתכוון לעסוק, אני לא עוסק בחטא נדב ואביהו, לא הוא עניינו של השיעור שלנו. אז מה קרה ביום השמיני? היום השמיני הוא אמנם הפתעה, אבל הוא מהווה המשך למה שקראנו. כי אחרי שהכהנים הפכו נתקדשו לתפקידם, היום השמיני הופך להיות היום הראשון שבו הם בעצם עושים עבודת כהונה. כן, זה גם ניכר בפרשה שאהרון הוא העובד ביום הזה. ומה יראה שלאחר שהכהנים נתקדשו, הקדוש ברוך הוא רוצה בכהנים? כן, איך אני יודע שהוא רוצה בכהנים ובעבודתם? על ידי גילוי האש. כי מה שמיוחד ביום השמיני זה שהנתחי האישים מועלים על גבי המזבח, אבל לא על גבי אש, רק מונחים על המזבח. והאש באה מן השמיים. והאש הבאה מן השמיים מודיעה שהקדוש ברוך הוא רוצה בכהנים ובעבודתם. במובן הזה, היום השמיני מהווה המשך לשבעת הימים. נמצאנו אומרים שבמהלך הזה של, של כניסת המשכן, אם לקרוא לזה, למהלך פעולתו הרציף והשגרתי, המוקד של המהלך שהיינו בו הוא קידוש הכהנים, והיום השמיני הוא היום שבו הקדוש ברוך הוא מקבל, רוצה בעבודתם, כן? וצריך לומר עוד דבר במהלך הזה, מן הבחינה הכרונולוגית לוחסן קלנדרית, צריך לומר, אין כאן נתונים קלנדריים. זאת אומרת, מהבחינה הקלנדרית אין כאן קלנדריות. זאת אומרת, אין פה תיארוך. זה מהלך נטול תאריכים. הכרונולוגיה של המהלך הזה אינה מצוינת על ידי תאריכים, אלא על ידי משכי ימים. כלומר, יש שבעה ימים ויש יום שמיני. לא נאמר, לא שהיום הראשון הוא בתאריך כזה או אחר, ולא שהשמיני בתאריך כזה או אחר, אלא יש כאן משכי ימים. במובן הזה, אגב, זה גם מהווה סוג של המשך לדגמים מוכרים לנו מספר ויקרא, של מערכי שבע ועוד אחד. זה דגם מוכר, למשל, בתהליך בתהליך המצורע אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה בתהליך טהרת הזבה, וביום השמיני תקחלה שתי תורים וכולי, אנחנו מכירים את זה ביולדת את הדבר הזה, שבעת, ביולדת זכר, שבעת ימי טומאה, אחר כך. טוב, אז ככה, במהלך הזה, אם כן, יש, זה מהלך עם דגם מוכר לנו של שבע ועוד אחד, כפי שאמרנו, כשהאחד הנוסף כאן הוא אמנם הפתעה, אבל הפתעה המשתלבת עם השבעה, עם השבעה הקודמים, אין כאן שום ציון תאריך. אוקיי. יותר מזה, הרעיון על פירוק והרכבה נראה זר לגמרי למהלך הזה, כי גם בציווי וגם בביצוע נאמר שהם יושבים יומם ולילה, שבעה ימים, פתח אוהל מועד. זה לא מתאים לתיאור בדבר פירוק והרכבה מדי יום, מה שיעורר את השאלה, מניין המציאו חז"ל רעיון כל כך הזוי. כל כך הזוי. אוקיי, אני עובר לתשע. מה זה המהלך השני? אני בעצם טוען שיש כאן שני מהלכי פתיחת אירועי המשכן, ואיך לא יודע איך לקרוא לזה. שני מהלכים של פתיחת האירועים, אירועי המשכן. מהו המהלך השני? המהלך השני הוא שמות מם. בואו נקרא את שמות מם. מה כתוב בשמות מם? שמות מם, בואו רק נשים אותו בהקשרו. הרי שמות מם נמצא בפרשת פקודי. פרשת פקודי היא השנייה מבין צמד הפרשות ויקהל פקודי. כן, אחד הצמדים האמתניים. כן, שנגיד מישהו יצא לו נגיד להיות בר מצווה, אני יודע מה, ויקהל פקודי עם פרשת החודש בראש חודש, נגיד. מה, נגיד משהו מהסוג הזה, כן? זה לא לגמרי הזוי, במקרה ככה הבן שלי, בדיוק ככה יצא לי. גם וגם וגם, הכל ביחד. כן, אוקיי, אז קורה, יש דברים כאלה, יש אירועים קשים כאלה. כן, כמו גם היה לנו השבת האחרונה גם אירוע טראומטי קרוב לזה גם, וכל זה לא מגיע לממדים של תזריע מצורע ביחד, בעלי קריאה יודעים שאם יש סיפור זה המשימה הכי קשה של בעל קריאה, תזריע מצורע ביחד. אבל אוקיי, בסדר גמור, טוב, אז זה, מבין זה הצמד, ויקהל פקודי, מה מייחד את הצמד הזה? זה הביצוע של הקמת המשכן, כן. עכשיו, כשנגמר, כשמשה בעצם והאומנים וכולי, מבצעים הכל. אוקיי, עכשיו מגיע סוף ספר שמות, פרק מם. אחרי שגמרו לבצע את כל את הקירות, את הפרוחות, את הכיסויים, את הכל, עשו הכל. אומרת התורה בשמות מם, וידבר אדוני אל משה לאמור, שמות מם פסוק א', ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. יש כאן תאריך. ביום הזה תקים את משכן אוהל מועד ותעשה את כל הדברים. ושמת שם את ארון העדות וסקות על הארון את הפרוכת והבאת את השולחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה והעלית את נרותיה וכו' 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 וכו'. ועכשיו יש כאן, צריך להקים את המשכן. אגב, וגם לזה יש ביצוע. זה מתחיל בפסוק י' ז'. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש, הוקם המשכן. כלומר, כאשר צובה, כן עשה. זאת אומרת, ממש כמו שכתוב כאן, שעל כל דבר משה עשה בדיוק כפי שהוא צובה, אז גם לעניין התאריך, ביום הזה הוקם המשכן. ביום אחד לחודש הראשון הוקם המשכן, וכולי, משה עושה את כל מה שהוא מצווה, והדבר הזה מסתיים בפסוק למד ג'. ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. קילה משה את מלאכת ההקמה כאשר צובה. ועכשיו פסוק למדלת, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו, כי ענן אדוני על המשכן יומם, באש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. אוקיי, אז משה הקים, ויחל משה את המלאכה, מה מייחד את הפרשה הזו? שלא נאמר שזה אורך מספר ימים, אין לכך רמז. כל אדם שיש לו רגישות מינימלית לפשט, כן, מבין שביום הזה מקימים את הכל מראש ועד סוף. לא נאמר ביום הזה תתחיל, ביום הזה זה ייקח לך כך וכך ימים, או משהו מן הסוג הזה. ביום הזה תקים, ואכן הוא מקים ביום הזה. ואין סיבה גם לחשוב שיש פרק זמן החולף בין ויחל משה את המלאכה לבין ויחס. גם אילו היה פרק זמן כזה, הכתוב לכאורה רוצה לחסות עליו, הוא מיד אומר ויחס הענן, וזה גם די ברור. בעצם יש כאן מהלך, אם אתם שמים לב, די מקביל למה שראינו קודם, נכון? במהלך הקודם היה קידוש הכהנים, והייתה הוכחה שהקדוש ברוך הוא רוצה בכהנים, על ידי האש אשר ירדה ביום השמיני. ובמהלך הזה, זה מהלך שמרוכז בעיקרו לא בכהנים, אלא במשה המקים את המבנה, את מבנה המשכן. ומה מודיע שהקדוש ברוך הוא רוצה וחפץ ובוחר במשה ובמשכן? הענן המחסה אותו מיד בגמר המלאכה. ויחל משה את המלאכה, ויחס הענן. הענן, כן. ממש קל לראות שבמידה רבה מאוד יש ממש הקבלה בין האש והענן. כמעט הייתי אומר שיש כאן כמעט דרשה אפשר לעשות מזה, כן? יש כאן עמוד אש וענן. יש בפרשת שמיני היה אש שמוכיחה ומלמדת שהקדוש ברוך הוא רוצה בכהנים, ואילו כאן יש לנו ענן המוכיח שהקדוש ברוך הוא רוצה במבנהו של משה. מה מייחד את הפרשה הזו? אין במשך של ימים, אין בהתייחסות לשבעה ימים, בכלל אין במשך של ימים. היא רק קלנדרית, היא תאריכית בלבד. והיא קובעת יום אחד, האחד לחודש הראשון, אחד בניסן. האם לפרשה הזו יש חוליית המשך? התשובה היא כן, גם לה יש חוליית המשך. גם חוליית ההמשך של הפרשה הזו היא מפתיעה. אבל היא עדיין חוליית המשך. הפתעות זה לא אומר שאין המשך. יש דבר כזה, נכון? יש דבר כזה, כן. אמא, מה הכנת? סליחה, זה היה מגדרי, סליחה. אבא, מה הכנת למנה האחרונה? התשובה, יש הפתעה. אז משתלם עם הארוחה, זה מנה האחרונה, אבל זה הפתעה, זה עדיין הפתעה. כן, אז יש לנו כאן, גם כאן דבר כזה, יש הפתעה. הפתעה נמצאת בפרשת נסו, שם יש הפתעה. בפרק זין בספר במדבר, כן? בפרק זין בספר במדבר נאמר כך. פרק זין, פסוק א', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. איך אני יודע שזה המשך לפרשה הקודמת? כי שם נאמר ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכן. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. ולא נזכר כלום על הכהנים. מה שגם ממש גורם לי להתנדנד בחוסר נוחות, חוץ מעוד הרבה סיבות בגללם אני במצב של חוסר נוחות, אבל זה גורם לי להתנדנד בכיסא בחוסר נוחות, התעלמות מוחלטת מן הכהנים. כבר אמרנו שהמהלך הזה לא כל כך קשור עם הכהנים. לא ממש קשור עם הכהנים המהלך הזה. המהלך הזה קשור עם מה? קשור עם השכינה השורה בעקבות הקמת משכן אוהל מועד, ועם השכינה המנחה את ישראל במסעות. איך אני יודע שזה קשור גם עם המסעות? כי הרי נאמר במפורש בסוף ספר שמות, כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. כך נאמר בסוף שמות. וגם נאמר במפורש, ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו. זאת אומרת, זה ברור כבר בספר שמות שהכתוב מבשר על כך שהשכינה השורה על המשכן קשורה עם המסעות. והדבר הזה קשור לחנוכת הנשיאים שנמצאת כאן בספר במדבר. כי הרי ביום החודש הראשון מתחילים בעצם נשיאי ישראל להקריב. ישאל השואל, מה עניין הנשיאים המקריבים? התשובה מאוד מאוד פשוטה, הם מקריבים בכלל מה הסדר? מה זה הרעיון הזה? מתחיל יהודה, עוברים לישחר, עוברים כאילו מה השיגעון הזה? זה לא לפי סדרם של בני יעקב. מהו הסדר הקובע בפרשת הנשיאים? התשובה חד משמעית, סדר המסעות. זה בדיוק סדר המסעות, בדיוק. ולכן הם גם מקריבים שש עגלות צב ושני עשר בקר. יש עגלות, הקורבן, גם סוג הקורבן שהם מביאים קשור עם מסעות. זאת אומרת, זה ברור שהחנוכה הזו לא כל כך קשורה לכהנים, כהנים לא נזכרו בה, אלא היא קשורה למסעי ישראל. לזה היא קשורה, למסעי ישראל, ואין כאן שבעה ימים, אלא יש כאן תאריך של אחד לחודש, ושנים עשר יום משם והלאה. מה שאומר שכנראה זה מתחיל באלף ונגמר ביוד בית. אז עכשיו, טוב, אז עכשיו צריך לשאול, טוב, יש כאן שני מהלכים. כל אחד מהמהלכים קשור כנראה מצד עצמו למה? לרעיון אחר. כי למשכן יש שתי תכליות. הוא גם מקום עבודת האדם את הקדוש ברוך הוא, דרך שליחיו הכהנים, זה המהלך האחד, והוא גם מקום גילוי שכינת האל, המנהיג ומנחה את ישראל, במסעיהם, שוכן בקרב ישראל ומנחה אותם במסעיהם. זה המהלך השני. עד כאן בסדר, שיש שני מהלכים, זה אפשר לסבול. מה קשה לסבול? איך הם משתלבים ביניהם? זו השאלה. איך אפשר לשלב אותם זה בזה, את שני המהלכים? הרי המהלכים נראים כמתעלמים אחד מן השני, הרי סוף כל סוף שניהם קשורים עם הקמת המשכן ועם הכהן, הרי בסופו של דבר מדובר כאן במערכת אחת, כן? מקדש, כהנים, זה הכל דבר אחד. אז איך הם איך משתלבים הדברים האלה? אז שימו לב. מה בעצם הנחה את השיטה הדומיננטית המדרשית בחזל שהגיעה לרעיון של כף ג'? בואו ננסה להבין מה קרה כאן. בעצם באו החכמים, אמרו ככה. הרי היה לנו תיאור של סי אחד איפה? ביום השמיני, ברדת האש מן השמיים. זו נקודת סי. ויש לנו עוד נקודת סי. ביום האחד לחודש הראשון כיסה הענן את אוהל מועד. חזל שאפו לסינכרוניזציה בין שני המהלכים. אם נסנכרן את שני המהלכים, יצא שהיום השמיני הוא אחד בניסן. כך יצא להם שהיום השמיני הוא אחד בניסן. ומניין הם הגיעו לרעיון שמשה מרכיב ומפרק מדי יום את המשכן, רעיון שכיניתי אותו קודם הרעיון ההזוי, שמשה מפרק ומרכיב מדי יום. פשוט מאוד. הרי הוא צובה בשמות מם, ביום האחד לחודש הראשון תקין. כן? אז יוצא מזה שביום האחד לחודש הראשון צריך להקים את המשכן. זאת אומרת שלפני אחד לחודש הראשון, הוא לא מוקם, הוא חלקים חלקים, הוא לא מוקם. ומצד שני, אנחנו אומרים ששבעת הימים, בשביל לסנכרן את האירועים האלה, אנחנו אומרים ששבעת הימים, אנחנו אומרים שהיום הזה הוא היום השמיני. זאת אומרת ששבעה ימים לפניו כבר חייב להיות משכן, כי הרי בטקס קידוש הכהנים, בטקס המילואים, יש משכן עומד על תילו. אין לנו ברירה, הרי מקריבים שם קורבנות, יש מזבח, יש כהנים וכו' וכו'. אז זאת אומרת, אני חייב למשוך את האירוע של וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי שבעה ימים לפני האחד. לזה. אז על כורחנו אתה צריך לומר שביום כף ג' באדר הוקם המשכן, וביום אחד בניסן הוקם המשכן, שפעמיים הוקם המשכן. מזה הגיעו חכמים אל הרעיון, הפליגו ברעיון הזה עוד יותר, ואמרו, אם כבר יש לנו שתי הקמות, זה לא פחות, תרשו לי להגיד את זה בצורה כזו, מקוצר זמן, הייתי צריך, בשביל זה אני צריך שיעור שלם להסביר את החוליה הזאת, אבל אני עכשיו אגיד את זה בצורה קצת חצי חביבה, חצי מליצי, לא משנה, בקיצור, הם אמרו ככה, זה לא יותר הזוי להגיד שהוא מקים אותו כל יום ויום מאשר שהוא מקים את זה גם ביום כף ג' וגם ביום א'. מרגע שאתה מסכים כבר שמקימים אותו ומפרקים אותו, אז אפשר כבר כל יום. זה גם בסדר. כן, זה אפשר כל יום. כן, כל יום מקימים, מפרקים, מקימים, מפרקים, מקימים, מפרקים. ככה עושים. ואז בצורה כזו, כך הגיעו חז"ל אל הרעיון הזה של כף ג' ואיך הוא כרוך ברעיון שכל יום ויום צריך להקים ולפרק, להקים ולפרק, להקים ולפרק. ואם כן, מה המשמעות עכשיו של הפסוק, אליבא דאותה שיטה בחז"ל, של ביום האחד לחודש הראשון תקים, לא שם לפני כן לא הקמת, ביום הזה תקים, וזה כבר הקמה, זהו, נגמר האירוע הקשה הזה של לפרק להרכיב, לפרק להרכיב, זהו, זה תקים הקמה של קבע. ואפילו דרשת הירושלמי הנפלאה, שלא הבאתי אותה כאן לפניכם, והיא ביום קלות משה להקים, אומר הירושלמי, ביום שקלו הקמותיו. מה זה קלות משה להקים? לא שהוא מחלה להקים את ההקמה האחת, אלא מחלה את אירועי ההקמה החוזרים ונשנים מספר פעמים, 7 או 8 פעמים ביום הזה. טוב, אז עכשיו עד כאן הגעתי לסופו של החלק השני של מה יש לי עכשיו? יש לי 9 דקות ורבע. מה אני רוצה לעשות ב9 דקות ורבע? אני שואל שאלה, שאלה מעניינת. בעצם מה שעשיתי עד עכשיו היה, אמרתי יש שני מהלכים. שני המהלכים, לפי מה שתיארתי עד עכשיו, מתעלמים זה מזה, כי כל אחד הוא מבטא רעיון אחר, בחינה אחרת, הסתכלות אחרת, תפקיד אחר של, של, של המשכן. יהיה מי שבכלל ירצה לעשות מזה דרשה יותר מפולפלת ויגיד שזה ממש הולם את מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בשאלה מה עיקרו של המשכן, האם עיקרו השראת שכינה בקרב ישראל, או עיקרו, זה כדברי רמב"ן, או כדברי הרמב"ם, שעיקרו עבודת האדם את האל דרך הקורבנות. יש כאן באמת שני צדדים, ועד כאן זה ממש יפה, אפשר לעשות מזה דרשה יפהפייה. אבל עכשיו אני שואל שאלה חדשה. בסדר, אוקיי, המקראות, תיארתי את המהלכים כמהלכים נפרדים, מתעלמים זה מזה, וחז"ל הם המסנכרנים, הם המנסים לשאול איך אני מצליח לרקום את שני האירועים האלה יחד. אז בעלי השיטה של כף ג' זה מה שהם אמרו, ואילו בעל השיטה, רבי עקיבא, בעל השיטה של א' בניסן, מה בעצם אומר? לא, הוא לא מקבל את הרעיון הזה, איך הוא מסנכרן? הוא אומר ככה, 7 ימים מתחילים באלף בניסן, ואז גם מתחילים 12 ימי המילואים. זה שאתה לא רואה זכר בשבעת ימי המילואים לנשיאים שגם עושים את זה, אז בסדר, אז אין, אבל ככה זה. ובאמת לפי דעתו של רבי עקיבא יש שתי נקודות C. בימים נפרדים. ביום 8 בניסן יש אירוע C בירידת האש, וביום 1 בניסן יש אירוע C בשכינת הענן. נכון, זה שני אירועים, זה שני שיאים, אל תשאף לסנכרן את השיאים. אין, לא צריך לסנכרן את השיאים, אומר רבי עקיבא. אבל האם המקרא עצמו מגלה מודעות למתח שהוא עצמו יצר בין שני המהלכים? אתם מבינים את ההבדל בין השאלות? כי מה שעשיתי עד עכשיו זה אמרתי, חז"ל כקוראי מקרא התמודדו עם צורך הסינכרון. אבל אני עכשיו מנסה לשאול שאלה חדשה שלמיטב ידיעתי לא כל כך נשאלה עד היום. האם המקרא יודע שהוא סיבך אותנו והוא מנסה להכריע בשאלה שהוא עצמו יצר? זאת אומרת, הוא סיבך אותנו והוא מתיר את הסבך. כן? יהיה מי שישאל, שיגיד, למה אתה לא אומר בפה מלא, שבעצם אתה שואל, האם אתה יכול להכריע מתוך המקרא בעד רבי עקיבא או בעד השיטה הדומיננטית של כף ג', אם המקרא עצמו הכריע בשאלה הזו? אני רוצה לומר שהתשובה היא כן. תפתחו שמות מן, אין לנו הרבה זמן, אבל יש לי בשביל זה 5 דקות לדבר על שמות מן, ולמיטב... הדברי ולא הדבר... אין לכם מושג איזה רוגע, זה יותר שווה מימי, יותר שווה מכדור הרגעה, מה שמעכשיו. ואני בכלל לא לקחתי את הכדורים שלי הבוקר, כל זה, זה מה שבכלל, בסדר גמור. טוב, שמות מם, מה נאמר בשמות מם? אוקיי, בואו נתרכז בשמות מם. כן, הרי בואו ננסה לא לשכוח גם שמה שמות מם עושה, מה תפקידו בסיפור הזה? הוא המסבך הראשון. זאת אומרת, היה לנו, מה היה לנו עד עכשיו? היה לנו שמות כפתת. קראנו את שמות כפתת, היינו רגועים לגמרי. כן? אתם יכולים לבחון את זה. יושבים בבית כנסת, פרשת תצווה, כולם רגועים, נכון? זה דבר ידוע. יושבים ויקל פקודי, כולם עצבנים בבית כנסת, נכון?
זה ארוך.
אז זה שיטה אחת, שבגלל שזה ארוך. אבל יש שיטה אחרת, שזה בגלל ששמות מסבך את העניינים. כן? אז זה מכניס כולם ללחץ, לתזזית, אנחנו לא רגועים, וזה הולך להימשך כמה שבועות אחר כך. זה, קיצור, זה עסק מאוד מסובך. אז שמות מם הוא המסבך הראשון. זאת אומרת, ברגע שהוא אמר ביום האחד לחודש הראשון תקים, הוא יצר תסבוכת. כי הוא מעצם חוסר ההתייחסות שלו לשבעת הימים, שהוא עצמו, שהתורה עצמה הזכירה כבר בפרשת תצווה. אז הוא המסבך. אז אני מטיל עליו את התפקיד להתמודד עם התסבוכת שהוא יצר. טוב, אז בואו נראה. וידבר השם אל משה לאמור ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד ושמת שם את ארון העדות וסקקת על הארון את הפרוכת והבאת את השולחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה ועלית את נרותיה ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח למשכן ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר. אתם יודעים למה הפסקתי כאן? קודם כל כי נגמרה לי הנשימה. אבל יש סיבה יותר מעמיקה לעניין הזה. אתם שמים לב, אני מפסיק רגע. אחר כך כשמבצעים את הכל החל מפסוק י"ז, ממש יש פירוט בדיוק של מה שהוא צווה לעשות. אמרו לו להקים ביום החודש הראשון, אז בפסוק י"ז, והיא בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש, הוא קם המשכן. והיה כמשה את המשכן וכו' וכו'. נאמר שם בפסוק ג' ושמת שם את ארון העדות וסקקת על הארון את הפרוכת, נאמר במפורש בפסוק כף, ויקח ויתן את העדות אל הארון וישם את הבדים ויתן וכו', ויסך על ארון העדות כאשר ציווה השם את משה, נכון? כלומר, כאשר ציווה, זאת אומרת, המילים כאשר ציווה השם את משה הן לא סתם, הן באמת בשביל להגיד שהכל נעשה בדיוק כמו שנאמר בציווי. ואחר כך יש לנו השולחן, זה בדיוק הולם, זאת אומרת, תשימו לב, זה מתקדם כסדר, כן? השולחן, הבאת את המנורה ועלית את נרותיה בפסוק כ"ד, וישם את המנורה וכו'. אחר כך נאמר בפסוק ה' ונתת את מזבח הזהב לקטורת, נאמר בפסוק כ"ו וישם את מזבח הזהב באוהל מועד, כן, אחר כך נאמר במפורש שיש ושמת את מסך הפתח למשכן בסוף פסוק ה' ושמת את מסך, אז נאמר במפורש בפסוק כ"ח וישם את מסך הפתח, בפסוק ו' נאמר ונתת את מזבח העולה, נאמר במפורש בפסוק כ"ט ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד, ונאמר אחר כך בפסוק ז' ונתת את הכיור, נאמר במפורש בפסוק ל' וישם את הכיור, נאמר בפסוק איפה אני עכשיו, ושמת את החצר בפסוק ח' ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר, אז זה מה שנאמר במפורש בפסוק למד ג' ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויחל משה את המלאכה. זאת אומרת כל מה שצווה משה מפסוק א' ועד פסוק ח' ועד פסוק ח' פורט פרט אחר פרט כאשר ציווה השם את משה כן עשה. ממש ככה. עכשיו אתם מבינים לבד שזה הופך את כל הפסוקים מ-ט' ועד ט' ז' לפסוקים שמה? לא חושב שהם חוזרים, אבל הם פסוקים שלכאורה צריך לשאול מה תפקידם. הרי כל הפסוקים שהיו עד פסוק ח' יותר נכון ועד בכלל, אני צודק, עד ח' ועד בכלל, היה להם פירוט אחר כך. אבל כל הפסוקים שמתת ועד תת זין, כן? אין להם קיום אחר כך. זה הופך אותם לסוג של סוגריים בתוך, בתוך הסיפור. במילים פשוטות, אם תעשו לעצמכם ניסיון למחוק את פסוקים תת עד תת זין, כן? ולקרוא ברצף, אחרי פסוק ח' את פסוק יוד זין, לא תרגישו שחסר כלום. להפך, זה יזרום חלק לגמרי. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני צריך לשאול עכשיו, מה תפקידם של הפסוקים שנמצאים בסוגריים? אחרי שזיהיתי סוגריים, לא די בזיהוי סוגריים. צריך לשאול מה תפקיד הסוגריים. מה תפקיד הסוגריים? ככה, אז תראו, אני מתעלם קודם כל מן הפסוקים. לסוגריים יש שני תפקידים. אני לא רוצה ברגע זה להיכנס לפירוט יותר מדי גדול. והסוגריים עצמם עשויים משתי חוליות מוסגרות. לא חוליה אחת, שתיים. האחת היא, תראו, מפסוק ט' ולקחת את שמן המשחה ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו וקידשת אותו ואת כל כלה והיה קודש ומשכת את המזבח וכולי 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 עד עד כל פסוקי המשיחה מפסוק ט' ועד פסוק י' א', פסוקי משיחה, מה שמאפיין אותם זה משחת, משחת, פסוקי משיחה. ואחר כך יש לי מי' ב' ועד ט' ועד ט' ז', או יותר נכון ועד ט' ו', כן, ט' ז' זה רק הפסוק מכליל, כן, מי' ב' ועד ט' ו', יש פתאום אזכור מפתיע של הכהנים. והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד ורחצת אותם במים והלבשת את אהרון את בגדי הקודש ומשכת אותו וקידשת אותו וכיהן לי ואת בניו תקריב והלבשת אותם כותונות ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי והייתה להיות להם מושחתם לכהונת עולם לדור אותם. מה זה הפסוקים האלה? אז תעברו לדף שלנו. תראו, אתם שמים לב שבמקור מספר 10, בעיון מספר 10, אני עורך השוואה בין שני מערכי פסוקים. האחד משמות מם, זה מה שלפנינו עכשיו בפסוקים שלנו. אתם רואים כאן? כמובן א', ב', ג' זה לא הפסוקים, אתם מבינים? זה כאילו מספור של היחידות. יש כאן שש יחידות ברצף, ברצף הזה, שש יחידות ברצף הזה. והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, והלבשת את אהרון את בגדי הקודש, ומשכת אותו וקידשת אותו וכיהן לי, ואת בניו תקריב והלבשת אותם כותונות, ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי, והייתה להיות להם ומושכתם לכהונת עולם לדור אותם. שש יחידות של הפסוקים שקראנו זה עתה בפרק מ'. אני מקביל אותם לפסוקים בשמות כפתת הפרשה של שבעת ימי המילואים, כן, שמפסוקים ד' עד ט', ואני ממספר אותם במספור מקביל לגמרי, כי הם אכן מקבילים על כורחנו בהקבלות מילוליות לא ניתנות להכחשה. שיהיה ברור. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, מקביל להקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד. ורחצת אותם במים, מקביל לברחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרון, מקביל והלבשת את אהרון את בגדי הקודש. פסוק יחידה ד' בשמות כפתת, ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אותו, מקביל לד' ומשחת אותו וקידשת אותו וכיהן לי. יחידה ה' ואת בניו תקריב והלבשת אותם כותונות, ואת בניו תקריב והלבשתם כותונות. יחידה וב, ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי, והייתה להיות להם מושכתם לכהונת עולם לדור אותם, כהונת עולם. יחידה וב, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילתה יד אהרון ויד בניו. שמה אני רוצה לומר? הרי היחידה הזו כבר הוכחתי שהיא מאמר מוסגר פה. היא לא חלק טבעי מתוך שמות מם. היא לא חלק טבעי מן הציר של שמות מם. בציר של שמות מם, בעצם אחרי פסוק ח' אני אמור לדלג אל פרשת אל פסוק י' ז'. אז מה תפקיד ההסגר? תפקיד ההסגר לצטט את שמות כפתת. אתם איתי? תפקיד ההסגר לצטט את שמות כפתת. בשביל מה? למה? למה ראה הכתוב באמצע שמות מם לצטט את שמות כפתת? התשובה היא כי הוא יצר תסבוכת בראש פרק מם בספר שמות, והוא כבר בגוף הפרק דואג לפסוק, אם אתם מרשים לי, כשיטת רבי עקיבא, ולא כשיטה הדומיננטית בחז"ל, אלא כרבי עקיבא. והוא מודיע לי שביום הזה יחל הטקס שעליו דיברתי בשמות כפתת. זאת אומרת, הכל עשוי כאן יחידות יחידות מבחינה ספרותית, אבל היחידה הזו קשה מאוד להכחיש שהיא זרה, היא מוסגרת, היא זרה למהלכו של פרק מם. והשואל למה היא נמצאת כאן כמעט על כורחו הוא משיב, שזה בשביל לצטט את שמות כפתת, ובשביל מה לצטט פה את שמות כפתת אם לא בשביל לפתור את שאלת הכרונולוגיה בין שתי החוליות האלה. נמצאנו אומרים ששיטת רבי עקיבא, שאומנם הוא מוכיח אותה בדרכו המדרשית, כן? ממקום אחר לגמרי. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, מישאל ואל צפן היו שחל שביעי שלהם להיות בערב הפסח. הדבר הזה גם מלמד הרבה על דרכם של חז"ל במדרשם, גם על המוכנות שלהם להגיע לאמירות מפליגות לעומת הכתובים, ואפילו מי שכאן רבי עקיבא שמייצג את השיטה, שלפי מה שאני אומר עכשיו הכתובים עצמם כבר הכריעו כמותה, לא מביא את הראיה מן המקום שאפשר היה להביא ראיה על דרך הפשט, אלא מן התחכום המדרשי היפהפה של מי היו האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. מה שאומר שהרבה פעמים מדרשי חז"ל הם לא רק מפתיעים, הם גם מחופשים, אני קורא לזה. מה זאת אומרת מחופשים? זאת אומרת, בעצם השיטה המדרשית יסודותיה בכתוב במקום אחר. אבל הדרשן אוהב לעטוף את המהלך הפרשני שלו בסוג של תחפושת שמתוחכמת בברק שיש בה, כן? מישאל ואל צפן, מי שקורא את ספר במדבר ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, איפה יעלה בדעתו רעיון כזה שזה מישאל ואל צפן, כמו שהמקושש זה צלופחד, וכל מיני מדרשים כאלה שגורמים לך ליפול מהכיסא ברגע שאתה שומע אותם, כן? אז זה בעצם מה שיש כאן. הדבר הזה אם כן מלמד אותנו גם על המהלכים המקראיים שבנויים כאן, אם אני מסכם, משני מהלכי יסוד זרים זה לזה. הם מרשים לי להיות קצת בוטה. זרים זה לזה בבסיסם, כי הם מייצגים שני מהלכים, שתי תכליות בתפקיד המשכן ועבודתו. תהליך סינכרון שיסודו במאמר מוסגר של בין שש יחידות בשמות מם, מחלוקת חז"ל שהשיטה הדווקא הדחוקה, הכבושה, הדרוסה של רבי עקיבא היא ההולמת, לא את פשט המקרא, את פשט היישוב של המקרא המיישב את סתירת עצמו בין שני מקראות. מקווה שאתם מחזיקים עוד מעמד, אני כבר לא. אז זה והשיטה דומיננטית שהיא יישוב שני המהלכים שלא כדרך שהכתוב יישב אותם.
למה השיטה הדומיננטית?
זה הטריד את החוקרים, הדבר הזה בלי סוף. כי גם ניכר כאן שיש פה מימד פולמוסי. מה ששואלת רבקה זאת שאלה רצינית שאני ממש חשבתי שאף אחד לא ישאל ואני אוכל להגיד שתם הזמן וזהו ואני לא מתעד... באמת תם הזמן, אני פטור מלענות. אבל זאת השאלה הכי חשובה. למה דורסים וחובשים את שיטתו של רבי עקיבא שהיא דווקא הולמת את הפתרון של הכתוב לסתירת עצמו? זו שאלה שהטרידה מאוד את החוקרים וייתכן מאוד שבזה יתפלמסו חכמים עם כיתות של ימי בית שני, כי אם תראי במגילת המקדש את חנוכת, זה קשור עם חנוכת יחזקאל, וזה קשור עם מגילת המקדש, וקשור עם הרעיונות שמדי שנה, על פי הספרות החיצונית של בית שני, היו עושים כנראה טקס חנוכה מחודש כל אחד בחודש הראשון, וחזל בכוונה מסיתים אותו לכף ג' כדי לגלות סוג של זרות, לאירועים הכיתתיים שהם מזהים כנראה בספרות אחרת. כלומר, מאחורי הסיפור הזה מסתתר כנראה גם פולמוס היסטורי, אבל הוא מחוץ לגבולות השיעור הזה, ובכלל זה בהפסקה, ובכלל זה וזהו זה. כל טוב.